אנחנו חוזרים עכשיו לעניינים הביטחוניים כמובן, נשארים בעניינים הביטחוניים, איתנו על הקו עכשיו אלוף במילואים ישראל זיו, שלום, בוקר טוב.
בוקר טוב.
לשעבר ראש אגף המבצעים בצהל, וכשאנחנו מדברים על מנהרה בסדר גודל כזה, כפי שנחשפה ברצועה, 400 מטרים ממעבר ארז, מהגבול, אתה יודע, לא איזה דרדלה של מנהרה, עיר תחתית, מטרו, כמעט רכבת יכולה לעבור שמה, ולקח שבועות ארוכים לדעת איפה היא ממוקמת, עוד שבועות ארוכים לחשוף אותה, אבל לא ידענו על כך כל השנים של ההתעצמות האדירה של חמאס. מה עוד אנחנו לא יודעים על מה שחמאס עשה שם?
שאלת המיליון דולר. אני חושב שאנחנו כמעט כל יום לומדים, מופתעים ולומדים מחדש את ההתעצמות שעשה חמאס ב-15 שנים האחרונות. כנראה ששמנו משקפי שמש מאוד כהים, ודרכם סיננו הרבה מאוד דברים שיכלו ללא ספק, כמו המנהרה הזאת, לתת לנו תמונה קצת יותר מהותית על היכולות של החמאס. עכשיו, למה המנהרה הזו זה משמעותי אפילו הרבה יותר, לא רק העניין של הגודל, הגודל הוא כמובן מרכיב מאוד מהותי. אלא שכשאתה מבין שחופרים מנהרה בסדר גודל הזה, ברור לך שזה לא עוד מנהרה, זה לא מנהרת תקשורת או אספקה למידה שצהל יפלוש לרצועה. זו מנהרה שבאופן ברור אי אפשר להגדיר אותה אחרת חוץ מניסיון להשתמש בה בהתקפה מסיבית. כי היא פשוט מובילה
עד לגבול, החוצה, זה או... לא מנהרה שבחירי הגבול. חמאס אמורים לשוט שם, לנהל את הקרבות משם, כן, אלא פשוט לשנע לוחמים, נכון. מחבלים, סליחה, עם רכבים, עם כל כלי אפשרי, ומשם ישר להגיע לגבול בלי שאף אחד יראה אותם מתקרבים. זו המטרה כשאנחנו רואים את הצד השני בדיוק. של המנהרה סמוך לגבול.
זאת אומרת שאם נגיד כל הדברים האחרים לא ראינו, או לא הבנו, או סירבנו להבין, אז אין ספק שאתה רואה מנהרה כזו שהיא גם השקעה לא מינורית, אלא מאוד משמעותית, אז אתה אומר, רגע, בוא, עצור שנייה, יש פה, בוא נתחיל להסתכל מחדש על התמונה. זאת חשיבותה של המנהרה הזאת שלא הפנמנו, לא ראינו, כשניתן היה לראות מהסרטון כמה מאמצים נעשו שם, אי אפשר להסתיר דבר.
ולא בנו אותה בשנה אחת, לקח הרבה מאוד זמן, והכל
לא, רגע, בוא לא נשכח, הוצאנו פועלים מארז, זאת אומרת, ארז זה מקום שוקק, כל האזור הזה הוא מקום שוקק, מגיעים אליו מכל האזורים. לא הבחינו. אנחנו היחידים, סליחה על הביטוי, שהיינו עיוורים למה שקרה שם.
אני פשוט כאילו, זה לא יומן, פשוט לא יומן, ולכן אני שואל שוב, מה עוד אנחנו לא יודעים, מה עוד נגלה, מה עוד נופתע במהלך הדרך?
אני חושב, אני אומר את זה בזהירות רבה מאוד, שכבר ההפתעות פחות צפויות, אבל כן נגלה דברים שלא ידענו, אבל אתה מבין למה אני מחלק את זה? אני אומר, אני לא חושב שיש לנו, כי היו כל מיני מחשבות, איזה הפתעות מחכות לנו בפנים, דברים איומים ונוראים. אני חושב שאת השלב הזה די עברנו, בנוכחות שלנו, בכל צפון הרצועה, במרכז הרצועה, אנחנו כבר די בתוך המקום שלא צפוי לנו שם איזה הפתעה כל כך גדולה, שתגרום לנו לאיזה מפלה או משהו מאוד דרמטי.
אז אתה יודע מה, אני אקח את השאלה. אז אני אקח את השאלה הזו למקום אחר, ללבנון, לדרום לבנון, לגבול עם לבנון. לפני כמה שנים נחשפו המנהרות שחדרו לתוך ישראל, ישראל יצאה למבצע באמת גדול להשמדת המנהרות, השמידו את הכל?
אחרי
עזה
אנחנו צריכים מנה גדושה של צניעות וזהירות. אנחנו חושבים, שישמידו את הכל. להגיד לך שאני חותם על זה, אני לא חותם על זה.
וכמובן, יש הבדל גדול מאוד בתנאי השטח בין גבול לבנון לבין גבול הרצועה, ברצועה זה חול, בצפון זה סלע, זה הרבה ערים, הרבה יותר מורכב, ובכל זאת חפרו שם מנהרות לעומק ולתוך שטח ישראל. כמה רחמי שמיים צריך?
אני ביקרתי בכזאת מנהרה.
בצפון?
זה פשוט לא יאומן, כן. זה עבודת, זה ממש חציבה בסלע. עבודה קשה מאוד של חציבה שעשו שמה.
והמנהרות לא כולנו שמדו אגב. סיפר לי כאן בשידור לא מזמן, מישהו, אחד התושבים שם נדמה לי ביערה, אומר לי בוא אני אעשה לך סיור בצד הישראלי של המנהרה. חסמו את זה באמצע.
נכון, אבל היא בשליטה. מי ש... אתה יודע, המנהרות זה גם מלכודת מוות. מספיק, הרי מה הסיכון בעניין הזה של מנהרות? שאתה חופר, 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 משקיע הרבה כסף, עובד שנה או שנתיים, לפעמים אולי יותר, ובשנייה שהפתח מזוהה, אז הלך עליך, זה קל
כן. טוב, ושוב, זה בהנחה שאנחנו יודעים רק על מנהרה אחת כזו או אחרת, אבל נכון. כשיש כמה שאנחנו לא יודעים עליהם, אז נכון. הסכנה גדולה. טוב, מה עושים באמת עם לבנון? אז אתה יודע, עוד חודש, עוד חודש וחצי של לחימה, בעצימות כזו או אחרת, יגיעו למטרה כזו או אחרת, לא יודע לאן יגיעו. אבל אז נשאר פתוחים עם הסיפור של לבנון, ועשרות אלפי תושבים שלא רוצים לחזור הביתה לגבול הצפון, כשהם יודעים שמעבר לגבול, כוח רדואן של חיזבאללה יכול לטווח בהם בכל רגע, וחווינו את מה שחווינו, כחוויה שלילית כמובן, בשמחת תורה בדרום. מה עושים עם הצפון? יוצאים למלחמה, ממשיכים בפעילות הדיפלומטית, באמת שאלה
אני
קשה.
אני אגיד לך את דעתי. קודם כל, הצורך בפעילות דיפלומטית שם הוא מאוד חשוב, משום שיש שם מדינה, ולחיזבאללה יש תפקיד בתוך המדינה, להבטל מהחמאס שהוא המדינה, בלבנון יש עדיין את הדואליות הזאת, שהחיזבאללה גם משחק תפקיד בתוך הפרלמנט, בתוך מה שקורה שם, ויש לו עניין שהמדינה תישאר. וזה מנוף מסוים, הוא לא מדינה הרי באמת חזקה שיכולה לכפות על החיזבאללה, אבל יש שם איזה מערכת יחסי גומלין שהחיזבאללה לא מעוניין להביא לכלייתה של לבנון בנוסח עזה, כי בסוף הוא יותר מתחשב ומבין שמקורות האנשים שלו, מקורות הכוח שלו הם לא רק איראן, אלא האוכלוסייה בתוך לבנון. אבל לא יהיה שום הסדר כזה, בטח לא כזה שהוא מספיק טוב לישראל, בלי לחץ צבאי, בעיניי, יותר משמעותי ממה שעושים. מה שישראל עושה זה די אנישה. אם האנישה את החיזבאללה, להרוג לו 110, אולי יותר, לא בטוח שהדיווח שלו הכי מדויק, אבל נגיד שכן.
כן, אבל אתמול צהל תקף דבר שהוא לא עשה עד היום, הלך ותקף מצבורי רקטות, והתחיל לתקוף, לא רק להגיב.
נהדר, עוד קומה. זה מה שאני אומר, אני אומר את זה כבר הרבה זמן, אגב גם בעיקר בשיחות גורות, אני חושב שאפשר להעיז הרבה יותר. אני לא רואה את החיזבאללה פותח במלחמה כוללת, משום שיש לו עבורה לנגד עיניו, והרבה יותר מה להפסיד. הוא מבין שצהל, כמו שאתה אמרת, גם הוא מבין שצהל לא אותו גם מסיים את העבודה שלו עם החמאס.
אבל תרשה לי לומר לך, ישראל, שצריך פה הרבה צניות במשפט האחרון שאמרת, כי אחרי מה שראינו בשמחת תורה...
לא, אבל אתה צריך להחליט.
רגע,
לא,
רגע, לא, 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 ואני לא רוצה לפגוע... אוקיי.
לא, אני צריך להבין את דבריי. אני לא... פוסק. אז זה לא אמרה פסקנית, גם זה נשמע ככה, אני מתנצל, יש לפעמים אצלי בטון דיבור את התחושה הזאת. אני חושב שזאת הנחת עבודה שצריך לצאת איתה כדי להעיז יותר, על מנת להרחיק אותו מהגבול לטווחים של 17-01, או לפחות חצי הדרך. ולכן אני חושב שצריך לצאת מאיזושהי הנחת עבודה, וזה מה שאני ממליץ כהנחת עבודה, שכמובן יכול להתברר שהיא לא נכונה, אבל אתה חייב לקחת סיכון, אחרת האלטרנטיבה שאתה סיימת את כל הסיפור, והחמאס עשה גדר, ולישראל זה לא אלטרנטיבה.
טוב, אני חייב לשאול אותך, פרופו מה שרציתי לשאול, ועצרת אותי באמצע, ואני כן אשאל אותך, זה ברמה האישית קצת, לא, זה בסדר, לקחת אותי כבר למקום אחר של השאלה הזו. תשמע, מה שקרה כאן, 7 באוקטובר, שמחת תורה, שינוי של כל מה שידענו עד היום, והכל השתנה, הכל התהפך, ולא מעט מהציבור שואלים, אוקיי, כל האלופים למיניהם במילואים, שיושבים באולפנים ומתראיינים ברדיו, וסיפרו לנו ככה, ואמרו לנו אחרת, ואנשים הולכים אחורה לאוסלו ולהתנתקות, וכמה אמרו לנו שיהיה בסדר, ולא יהיו רקטות על אשקלון, ולא יהיה, הכל יהיה בסדר. אתה מבין את האנשים שבאים ואומרים, איפה המעט צניעות של האלופים לשעבר, שלא הפסיקו לחלק עיצות והתברר כלא תמיד דברים נכונים? כן. ואני לא שואל את זה אישית עליך, ולא בשביל לקנטר כמובן.
לא, 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 זה בסדר. אני גם לא מוציא את עצמי מהכלל. אני מרגיש גם אחריות. זה גם אולי אחת הסיבות שבשביל החודש, לפחות אני רצתי לתוך עזה, לתוך
עוטף
עזה כבר בבוקר, והייתי שם עם הלוחמים, נלחמתי שם. אבל זה לא הסיפור. אני חושב שיש פה משבר אמון גדול מאוד בצהל וגם באותה קטגוריה שהגדרת אותה, וזה מוצדק. אין לי טענה לאנשים שאומרים את זה, להפך. אני חושב שהיה פה מחדל הרבה יותר רחב רק מהמחדל הצהלי. קודם כל אגב של הממשלה, שהיא לא ממש ססה לקחת אחריות, בסוף זה המשמרת שלה. בסוף יש פה ראש ממשלה שהוא כבר 14 שנה, אתה יודע, אמר לי בזמנו פרס, שכשבאים אליו עם דוח מודיעין כזה או אחר, הוא אומר, אני קודם כל לא מאמין. ואני מתחיל לשאול את כל השאלות, חשבתם על זה, הלכתם על זה, מהמקורות, ויש לי תמיד את הדעה שלי. זה ראש ממשלה מנוסה וחכם שצריך, איך אומרים, הוא בסוף הפיקוד העליון, הוא המפקד העליון, לא הרמטכ"ל, מטכ"ל הוא ראש מטה. ראש מטה של מי? של ראש הממשלה, של הקבינט. אז קודם כל, אתה יודע, באותה נשימה, לפני הפרשנים, בוא נלך לבעלי האחריות. ואחרי זה, נכון, גם מקומם
של הפרשנים... אתה לא מנקה אבל את חלקם, ושוב, אנחנו לא... אבל אנחנו לא בשלב של... רגע, אבל אנחנו לא בשלב של תחקור המלחמה עכשיו, לא, בסדר, אנחנו בשיחה. לא בשלב של תחקור המלחמה...
מה זה קשור? זה תירוץ עלוב, תירוץ פתטי, חסר מנהיגות. לא כל כך אחריות. אחרי זה, התחקור יסביר... את הפרטים. מה זה קשור? הרמטכ"ל חיכה, הרמטכ"ל מיד קם ולקח אחריות. ישראל זיו, נגיד, הוא הפרשן, הוא לקח אחריות בזה שהוא קודם כל רץ למטה, וכמעט בכל מקום בתקשורת אני אמרתי, שזה שסיימתי תפקיד לפני 20 שנה, לא מסיר ממני את האחריות, והמפקדים שעומדים היום, זה מפקדים שהיו פקודים שלי, ולכן יש לי אחריות. ולראש ממשלת ישראל אין אחריות, קודם כל תודיע, יש לי אחריות. מה זה קשור לתחקיר? מה, אתם מתייחים אותו? אתם באסון כזה גדול קורה, ואתם משחקים עם המשחק החסר האחריות, חסר המנהיגות הזה לידיו? איפה החוש הצדק שלך, שלכם?
אני אגיד לך, אני מבין את ראש הממשלה. ראש ממשלה שמקבל רוח גבית כל הזמן מהתקשורת, לא מוכן לשחק את המשחק שהתקשורת מציבה לו, הוא לא עובד אצלם. ולכן הוא לא משתף פעולה עם הדבר הזה של לקיחת האחריות בזמן המלחמה. ככה אני רואה את זה. לא בשביל להצדיק אותו, לא, אלא לפרשן אותו. אני לרגע בעמדת הפרשן של
ראש הממשלה. התקשורת היא רוח העם. לא כולו, אבל זה לא משנה. הוא ראש ממשלה של כל העם. מה, הטענה היא לתקשורת כרגע, שהיא לא מגבה אותו? תגיד, אולי
תודקת. לא, אם נפתח את העניין של התקשורת, אם אני נפתח את העניין של התקשורת, יש לי הרבה מה לומר עליה.
מספיק שהתקשורת צודקת ב-10%, לא ב-50%, ב-10% ממה שאומרת. ראש ממשלה בעל אחריות, אני מזכיר לך, יצחק רבין התפטר בגלל איזה חשבון בנק של 5,000 דולר של אשתו. הוא השיסוע, כל מה שקרה פה, המלחמה הזאת, הוא לא קיבל את החוות דעת שהזהירו אותו על ידי כל ראשי מערכת הביטחון. הם לא ידעו להגיד לו 7 באוקטובר, אבל הם נתנו לו, אמרו לו שזה מה שהולך לקרות בדיוק זה. לא היה ברור אם זה יתחיל מהחיזבאללה וילך לחמאס, יתחיל מהחמאס, ילך... לא היה ברור, אבל הזהירו אותו שלפה הולכים.
אני לא קונה...
ראש הממשלה התעלם, לפני כתף קרה. זה קשור לתקשורת?
אני לא קונה אגב ששביעי באוקטובר קרה בגלל זה. שביעי באוקטובר קרה כי חמאס...
מה זאת אומרת? ודאי שזה קרה בגלל זה. תקרא את המכתבים שאפשרו לך, שעליהם מישהו להתראיין.
אני גם ראיתי כל מיני ציטוטים מחקירות של מחבלים ישראל זיו, אני גם ראיתי את תוצרים של חקירות של מחבלים, של חמאס, של אנשי נוח'בה, שמספרים מה עבר שמה. לא בהכרח קשור לסיפור שעברנו כאן בארץ לפני
שבוע. אני מכיר את כל החקירות, אני קורא, אני יושב עם כל הגופים ויודע בדיוק מה, בוא תספר לי. במה אני טועה בדיוק, כן?
לא, יכול להיות, אם אני טועה, תתקן אותי.
ודאי שאתה טועה. מה זה קשור לאיזה חקירה של איזה, של איזה חייל נוחבה? הוא אחראי על האסטרטגיה, מה זה בכלל קשור? הם מדברים על ההכנות שהם עושים כבר 15 שנה. שאם אינני טועה, אגב, יש לנו ראש ממשלה שהוא כבר 16 שנה פלוס, לא? אז היה לו מספיק זמן לראש הממשלה גם להתעשת, גם להבין, גם לשאול את השאלות, גם לכוון את הצבא שלו, כפי שעשו ראשי ממשלה
קודמים. ולא דיברנו מילה אחת על שנת בנט לפיד, שהלכו באותו כיוון, ואולי אפילו יותר, והזרימו עוד יותר כספים לרצועה, ושקט יענה בשקט.
נכון, אז בוא נפיל על השנה הזאת, לא, בוא נפיל הכל על השנה הזאת, כדי להציל את ראש ממשלתנו האחראי, שלא לוקח אחריות על 16 שנה.
אני לא בא להגן ולא בא להגן.
אני פותר אותו מהשנה הזאת. יאללה, 15 שנה אחריות. יאללה, מה עכשיו?
הרמטכ"ל לקח אחריות.
אבל תבין, למה אתה מגן לראש הממשלה? אתה לפני דקה פנית בטענה על פרשנים, ועל ראש הממשלה אתה מגן? תגיד, איך זה יכול להיות?
אני לא מגן על ראש הממשלה. אני גם לא חושב שהרמטכ"ל, וגם ראש, אולי, לא יודע, אתה יודע מה, אני גם לא יודע אם ראש אמ"ן, בזמן מלחמה צריכים לבוא ולהגיד, אני לוקח אחריות, בגלל שהתקשורת הציבה את השאלה הזו.
ברור שכן,
מלחמה זה זמן של מלחמה. מלחמה זה זמן של מלחמה.
אתה היית לוחם? לוחם, עזוב, אני לא צריך את התשובה. הלוחם חייב להאמין למפקדיו ששולחים אותו. הוא חייב להאמין להם ב-100%. כניצב הרמטכ"ל עכשיו על מה שקרה עם התקלה החמורה והטרגית הזאת, ואומר את כל האמת. הרי מה הוא אמר שם? הוא אמר את האמת, עשו פה טעות נוראית, הוא לא כיסה, הוא לא אמר נתחקר בסוף המלחמה, הוא אמר את כל האמת בפנים, אנחנו שגינו. חיילים מאמינים לו. חיילים הולכים להילחם כשמאמינים למפקדים ולמנהיגים שלהם. הם לא נלחמים כאשר הם לא מאמינים למפקדים שלהם, ולא מאמינים למנהיגים שלהם, תבין את זה. ולכן ראש הממשלה היה ראשון שצריך לצאת ולהגיד, אני קודם כל לוקח אחריות על כל מה שקרה פה, והוא לא עשה את זה.
טוב, אגב, ככל שאני מחפש תוך ידי השיחה, הרמטכ"ל לא בא ואמר גם את המשפט הזה, הוא אמר, כשלנו בהגנה על יישובי עזה וכו', אבל את המילה כשלנו, לא לוקח אחריות.
אמר, תבדוק יותר טוב, כן? גם אוקיי, הוא וגם נחפש. האחרים, כולל ראש אמן, כולל
כן,
אלו,
ראש
טוב,
אמן,
כולם
כן.
אמרו את זה.
ראש אמן, כן,
ידוע. טוב, כולם אמרו את זה.
טוב, עוד נדבר על זה רבות. תעלוף במילואים ישראל זיו, תנוג תמיד לדבר איתך, ושיהיו בשורות טובות.
תודה, רק בשורות טובות.
אמן ואמן.